האמיתית על כל הנחמה ועל האכפתיות ועל הלב הענק.
ואני רוצה
להגיד
לכם שגם כשהיא ישבה שבעה היא
הייתה מלכת היופי. או, זה העיניים הטובות שלכם באמת. ממש ממש הרגשתי אתכן איתי והקלתן עליי ועשיתן לי טוב על הלב. חסיוש, מה שלומך? אהבה שלי. כשבאתי לכאן, תראו איך תל אביב, ברוכות הבאות, בנות.
גלית
המתוקה. אז נכון, ותיקות, שורה ראשונה. ודש לנורית שחוזרת מאומן לדעתי עכשיו ממש על הטיסה, אני חושבת.
כן.
זה הקטנים, כנראה. אז בדרכי לכאן, אני רוצה לומר איך תל אביב הופכת לעיר של צדיקים. בדרכי לכאן, ראיתי תור ענק, 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 להמבורגריה שקוראים לה אסתר המלכה. ואמרו לי שזה אלף כשר, ברור. את לא תקראי לאסתר המלכה להמבורגר עם גבינה צהובה. וחשבתי לעצמי, איזה דבר מהמם. שמעתי שזה מספר אחת בתל אביב, שזה שיא הטעים. אני עוד לא המצאתי רעיון למה אסתר המלכה הפכה להמבורגר, אבל כשראיתי את התור הענק, הרי זה מה שאסתר המלכה עשתה, מה העניינים? מה שאסתר המלכה עשתה כל החיים שלה בערך, הכתה בתור, עם כל הבנות, ובגיע תור אסתר בת אביחיל, אבל ראיתי, דיברתי על ההמבורגר הזה שקוראים לו אסתר המלכה, שיש תור ענק פה בתל אביב. מדהים, כן.
עוד לא היינו.
אמרו לי שזה של איזושהי אושיה, אבל אני לא יודעת מה השם שלה. ואיך? אדל. אדל. היי אדל. ושמעתי היום שמקום המדינה, אחד השמות הפופולריים, שרה, רחל ואסתר. היום נדבר בעזרת השם. שרה מקום ראשון? וימימה בכלל לא ברשם. לא נמצאת. היום נדבר בעזרת השם על אסתר המלכה. ככה נתחיל לנגוע בשולי סמלת המלכות שלה, ונדבר על משה רבנו שהפטירה שלו השבוע ביום חמישי בערב בזין באדר, יום מסוגל לקיבול תפילות, יום שמסוגל לאהבה חדשה, יום שמסוגל לתקווה. אנחנו נלמד על שני האנשים הפלאיים האלה, משה רבנו, אסתר המלכה. אנחנו בשבת זכור, בשבת הקרובה, שבת שהולכים בלבת הכנסת גם נשים, ואנחנו מכון נמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. אנחנו נלמד מי זה עמלק הזה ולמה ככה צריך לסנוע אותו. בואו נתחיל במשה רבנו המדהים. כשאבא שלי נפטר, אז הייתי בצער מאוד מאוד גדול, כי אבא שלי היה המורה שלי, חברותה עם אבא שלי, והאדמה לא רעדה. כשהבן שלי נפטר, הייתי בצער ענק, ענק, שאי אפשר לשאת, והאדמה לא רעדה. כשאימא שלי נפטרה לפני שבועיים, רעדה האדמה. ממש הרגשתי כמו אישה בלי אימא אדמה מתחת לרגליים. וגם היום ברגעים שאני כן שמחה וטוב לי, זה כי אני בטוחה שהיא בחיים והיא בבית. אני בכלל לא קולטת שהיא לא נמצאת כאן. וכשאני שואלת את עצמי על ההבדל האדיר שקרה לי כאן, למה זה לא קרה עם אבא שלי שהערצתי ועם הבן שלי שאהבתי אהבת נפש? והתשובה הפשוטה, בנות, היא שכשאבא שלי נפטר, אמא הייתה. וכשהבן שלי נפטר, אמא הייתה. ויש פסוק כזה שאומר, כאיש אשר אמו תנחמנו. מה הכוונה? אמא לא ניחמה אותי. אבל עצם המציאות שלה היא נחמה. ואמא זה כמו אוויר. לא מרגישים כשהיא נמצאת, כי זה כמו היד שלך. וכשאין אוויר לנשום, פתאום מבינים מה היא הייתה. בשבוע הזה אנחנו זוכרים את האנשים שנמחקו, וכשהם נמחקים אנחנו פתאום מרגישים את הנוכחות העזה והמשמעותית שלהם. משה רבנו, לא כתוב בפרשת השבוע פרשת תצווה, השם שלו איננו. למה? כי פרשת תצווה תמיד קוראים אותה בשבוע של זין באדר, יום הפטירה שלו. ומה קורה בהיעדרו? מה קורה כשהוא לא נמצא? משה רבנו הוא הבן אדם הכי מחופש בעולם. מחופש, sought after. אנחנו מחפשים אחריו כל הפרשה. איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? זו הפרשה הראשונה מאז שהוא נולד בפרשת שמות שהוא איננו. למה? כי האיננו הזה כל כך ישנו. אנחנו נדבר על האישה המחוקה, אסתר המלכה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. היא אפילו לא מתאפרת בארמון כשנותנים לכל בחורה סריס של המלך שיאפר אותה ויקשט אותה. היא רוצה לא להיות, רוצה לא להיראות. אני תמיד אומרת שאני שונאת לתת שיעורים בשבתות ובחגים, כי אין לי איפור. ואני מרגישה שבלי איפור אין לי הבאה, אני לא נמצאת. ואז קונים לי במתנה, אל תקנו לי את זה, את כל האבקות של האיפור קבוע, שאת עושה הצ'י, ואז הריסים יורדים לפה, והאודם יורד לפה. לא בר קיימה, מה שנקרא. ואסתר המלכה מחוקה. איננה מגדת את עמה, את מולדתה, כולם מביאות את הרזומה שלהם לחתן המבוקש, החשברוש, והיא כלום, כלום, כלום. והוא כל הזמן רואה רק אותה, נושאת חן וחסד לפניו, בהיעדרה היא כל כך קיימת. המחוק הנוסף במגילת אסתר הוא הקדוש ברוך הוא. אין שם השם אפילו פעם אחת, והכל כאוס, אימא, להשמיד, להרוג, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? והשם אומר, חפשי אותי, כשאני מחופש, כשאני אינני, אני הכי נוכח בעולם. ומי עוד כשהוא לא קיים, הוא הכי קיים בעולם? עמלק. בשבת, זאת קריאת התורה היחידה שהיא חובה מהתורה, לקרוא אותה בבית כנסת. לא חייבים לקרוא פרשת שבוע בבית כנסת, זה לא כתוב בשום מקום. יש קריאה אחת שחייבים לשמוע, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתך ממצרים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. והיה, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. לא תשכח. רגע, אני אמורה למחות את הזכר שלו, יעני את הזיכרון שלו. אז מה זה לא תשכח? עמלק כל כך לא נוכח, ואוי ואבוי לך אם הוא לא יהיה נוכח בחיים שלך, ואם לא תזכרי מי זה עמלק ומה הוא עשה לך, ואת חייבת למחוק אותו כל יום מחדש. אמא שלי איננה ונמצאת יותר מאי פעם. אני מחפשת אותה כל היום. כל היום היא מחופשת. אני רוצה להגיד לה, להתקשר אליה. משה רבנו איננו. וכשהמן מטיל פור להרוג את עם ישראל, השם ישמור, הוא מטיל את הפור והוא יוצא בזין באדר, לא בפורים. אז למה חוגגים בפורים? את ההצלה מהשמד, כי כל צדיק יש לו שבעה מקיפים. זאת אומרת, אור של שבעה ימים אחרי יום הפטירה שלו, שבעה ימים אחרי זין באדר, זה בדיוק חג הפורים, והמן כל כך שמח. למה הוא שמח? כי זה יום שמת בו מושיען של ישראל, משה רבנו. וחז"ל אומרים דבר משונה, ולא ידע שביום פטירת משה רבנו נולד משה רבנו. זין באדר זה יום פטירת משה ויום ההולדת של משה, והמסקנה של הגמרא, כדאי הוא הלידה שתחפר על המיטה. טיפש, אתה לא יודע שביום שהוא מת משה הוא נולד. מה זה הדיבור המשונה הזה? וחז"ל מסבירים לנו כל כך יפה, כשבן אדם גדול מת, כשבן אדם שלקח עלייך אחריות מת, הוא לא עזב את העולם מבלי שהוא שם בך משהו שיוולד בך. ביום הפטירה של משה, כל אחת מאיתנו הופכת להיות משה. יש לה יכולת למשות מישהו מצערו, יש לה יכולת להגות תורה חדשה. כשתמות, משהו ממך בי יחיה. אתמול כשהייתי בשבעה של ביבס, אז אמרו לירדן ביבס המדהים הזה, ולאחות של שירי ששכלה אחות ואבא ואמא ושני אחייני ג'ינג'י מדהימים, והם יושבים שם ומקבלים את עשרות אלפי בני ישראל, ואז מישהו אומר לירדן, זאת הרבנית ימימה, והוא כמובן בהתרגשות מושיט לי יד. אמרתי לו, תקשיב ירדן, לא עובד ככה. זה תמיד תמיד הרגעים האלה שאני רוצה רק לחבק ולנשק ולהגיד זה בסדר, אבל זה לא בסדר. והוא נסע ככה עיניים, כאילו אולי היא תחזיר לי אותם. אז החזרתי לו אותם. מפני שכשמישהו מת, הוא לא מת, הוא נאסף אל עמיו. יום שמת משה, יום שנולד משה. אמרתי את זה בשטחיות, ועכשיו אנחנו צוללות לעומק אל האיש הגדול שקראו לו משה, רב משה שפירא, שכותב כל כך יפה על משה רבנו. שימו לב למילים המדהימות והיפהפיות שלו. והוא אומר, פעם אחת, רבי עקיבא לימד את התלמידים שלו, והם נרדמו. והוא רצה לעורר אותם. אז הוא אמר, תלמידים, יש לי חידה. למי בבטן היו 60 ריבו אנשים? למי, למי, למי? ואז הוא אומר להם, ליוכבד. ילדה את משה רבנו שהכיל בתוכו את כל עם ישראל. הוא היה ממש האבא של כולם, היה אכפת לו מכולם. האישה הזו ילדה 60 ריבו. הם שמעו את זה והם התעוררו והתחילו ללמוד מה זה בשקידה. למה הם נרדמו? מה זה החידה הזו? מה רוצה רבי עקיבא לנחם את תלמידיו? רבי עקיבא נמצא איתם כשבית המקדש נחרב. והם פשוט רוצים ללכת לישון. אף פעם לא הבנתי את זה, עד שסליחה, באמת סליחה שאני מצערת אתכם, אבל אני צריכה לפרוק, כשאימא שלי הייתה ממש ברגעיה האחרונים. לא הבנתי מה קורה לי. רציתי לישון. וממש עלה לי בראש המחשבה הזו, שאני אחפש פה בטיפול נמרץ לב, מקום עם איזה מיטה נקייה ריקה, ואני אלך לישון. למה רוצים לישון? כי בית המקדש נחרב, והתלמידים האלה ראו את היופי של הבית בהיבנותו. איזה מדהים הוא היה, ועכשיו הוא איננו, ועזוב אותנו מכל התורה הזו והלימוד הזה. ומה אומר להם רבי עקיבא? אני ישנה וליבי ער. יש רובד שבו לכל אחד מאיתנו, יש עומק של כל מי שנתן לו את חייו, או כמו שאני אומרת לקראת יום האישה שחל השבוע ובשבוע הבא, אישה היא סך כל אמהותיה. כשאת הולכת פסיעה בעולם הזה, כל האימהות שלך בתוכך ערות בך, חיות בך, מכוונות את צעדייך, go baby go. אין דבר כזה שהם מתו. העומק הזה תמיד ער. השינה לא חלה עליו. כשרבי עקיבא רוצה לעורר את הציבור, זה על ידי אותו חלק שאף פעם לא נרדם. החלק של משה רבנו שנשא בתוכו את כולנו. עכשיו תשמעו את המילים היפהפיות האלה. מה זה כשמשה מת? משה נולד. כשהרב קיים, הדברים לא נטועים בתלמיד. כי כשהרב נמצא, הוא שואל אותו את כל השאלות. אבל כשרב מסתלק מהעולם, הוא יודע שאין לו את מי לשאול. ואז הוא נמצא בתוך עצמו. כאן דעה של משה רבנו שיוצא מתוך מותו. מותו של משה רבנו יולד בכולנו יכולת להביא לעולם תורה חדשה. כשאין ממי לקבל, אני צריך לדעת את הכל מתוך מה שכבר קיבלתי, שהרי אין לי את מי לשאול. לשם כך עליי להתייגע בכל הכוח, וזו הלידה של משה רבנו. ולכן חסידים היו צמים בזין באדר עד חצות היום, כי משה מת, ובחצות היום עושים סעודה גדולה, כי משה נולד בנו. מה אני רוצה לומר? חוץ מזה שאימא שלי נולדה בי, אני מניחה, ביום שהיא מתה, הוא רוצה לומר דבר ענק. ביום פטירת משה רבנו, יום חמישי בערב, את מדליקה נר ומבקשת על האדם הזה שכל הכוח שלו היה מכוחן של נשים. נשים הגו אותו, נשים הרו אותו, נשים הצילו אותו, נשים הניקו אותו. וכתוב, ואתם תקראו את זה בפרשת זכור בשבת, שכשיש מלחמה נוראה עם עמלק, עוד מעט נבין מי זה, מלחמה איומה שהוא בא על עם ישראל. מי זה עמלק? את עמלק ראיתי השבוע בעיניים של אגם ברגר ובעיניים של ירדן ביבס. הוא בא אחרי שיוצאים מהשבי ואומר המלך, אחרי שהם יוצאים ממצרים, את חושבת שעם כל המטען הזה תגיעי לאיזשהו מקום? תסתכלי איך את נראית. זכור את אשר עשה לך המלך ואתה עייף ויגע. עייף זה בסדר. להיות עייפה זה להבין שאני צריכה קצת לנוח ויהיה לי מעוף חדש. זה המילה עייפות. יגע זה לא תגיעי, מאמי. את יגעה לריק. את לא תגיעי לשום מקום. לא מחכים לך יותר חיים. ולא ירא אלוקים. מה זה ולא ירא אלוקים? רבי נתן מברסלב אומר, כל הפחדים שיש לך, המטופשים האלה, הוא קורא לזה יראות נפולות, פחדים שהם לא מאלוקים, הם מאנשים. מה יגידו? מה יחשבו? מה יהיה? אני אצליח? פחדים מהילדים שלך? פחדים מכל מיני מחלות או קונספירציות או אילומינטי. אנשים שכל היום פוחדים ביראות נפולות, זה העמלק הזה שבא ואומר, לא תצאו מהשבי. אני כל הזמן ראיתי את זה, ראיתי את זה בעיניים של אגם, במוצאי שבת, בעיניים של ירדן אתמול, האם אני אהיה בסדר? ואני חייבת לומר שהמנחמים הרבים לא נותנים את התחושה הזו. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, בטעות מאוד מאוד גדולה, מתאבלים על ירדן עצמו, שרק מבקש לראות בנו ולשמוע מאיתנו שהכל יהיה בסדר. כי המלאק אומר, אחרי שיצאת מזה, בעצם לא, יצאת מזה וגם לא תצא לעולם. מה עושה משה רבנו במלחמת המלאק? זאת צצנה פשוט לבכות. הוא מרים את הידיים, כשכולם נלחמים שם עם יהושע, הוא עולה על הר, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותם. המלחמה מאוד 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 ארוכה. ובהיה בהרים משה ידיו וגבר ישראל. וכשהוא לא מצליח להרים את הידיים, המלאק מתגבר. וחזל שואלים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? כשהוא מרים את הידיים מנצחים את המלאק, וכשהוא מוריד אותם, אז המלאק מנצח, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא, מה כתוב? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. בואו ננסה להבין את הגמרא היפה פייה הזו. באיזשהו שלב, משה רבנו כבר לא יכול להרים ידיים, זאת המצווה ביום חמישי בערב, אני אסכם לכם את כל הסגולות אחר כך של שבת זכור ושל זין באדר. ביום חמישי בערב כשאת מדליקה נר למשה רבנו, את עומדת עם הידיים עד שהן רועדות לך, עד שאת כבר לא יכולה, ואת מנצחת את עמלק שנלמד עוד מעט מי הוא, כל הפחדים, כל הדאגות, כל המחשבות המגעילות, הלם הקרב, חוסר היכולת למצוא אהבה, כישלון בחינוך ילדים, עוד מעט נדבר על כל הסגולות של שבת זכור. יש איזשהו שלב שהשמש יורדת בשקיעה והידיים שלו כבר רועדות וידי משה כבדים. מה זה? למה? משה הרים את הלוחות ששקלו 80 טון. למה הידיים שלו כבדות? כי כשהמלחמה מאוד מאוד ארוכה, הדבר הכי כבד בעולם קוראים לו אמונה. האמונה כבדה. אפשר לתדלק אותה פעם, עוד פעם, 20 פעם, ואז מביאים לו אבן. זאת כזאת סצנה מדהימה. הוא יושב על אבן בשקיעה, הכל אדום, ואהרון מחזיק לו את היד מצד אחד, וחור, הבן של מרים אחותו, מחזיק לו את היד השנייה, ויהי ידיו אמונה. עד בו השמש. מה זה הידיים המהממות האלה? אני אסביר. משה רבנו, כך אומר רב חיים שמולביץ, הוא תוצר של ידי נשים. אלה שהתעקשו ללדת אותו, כשאף אחד לא רצה ללדת במצרים, בנים. אלה ששמו אותו ביאור ועשו לו תיבה. היא בונה, אישה, עושה תיבה, תצא גומה לילד שלה, היד של בתיה שמושה אותו, הידיים של מרים שמביאה אותו לאימא כדי שהיא תינק, וציפורה אשתו שרואה שהוא עומד למות והיא מבינה שזה בגלל שהוא לא עשה ברית מילה לילד אליעזר, אז היא עושה לו ברית מילה, היא מוהלת. הכוח של ידי נשים נמסך בידי משה. ביום זין באדר, נשים חייבות להתפלל מלמטה, כדי שלמשה רבנו יהיה כוח להתפלל עבורן מלמעלה. למה? שימו לב לפירוש המקסים של השפת אמת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו נופלים מי? היו מתגברים מידי משה. ואם לאו, היו נופלים מידי משה. כתוב במגילת אסתר, שאליהו הנביא רץ לשמיים ואומר לאברהם, יצחק ויעקב, המן רוצה להשמיד, להרוג, לאבד. המן הוא צאצא של המלך, והם אומרים, מה לעשות? עם ישראל חטא, השתתף במסיבת טבע הוללת חצי שנה, אין מה לעשות. הם רצים למשה ומשה אומר, אני עם, אני עם. יש מישהו שהתפלל עליי מלמטה ואומרים לו, כן, מרדכי היהודי. אז הוא אומר, אוקיי, שהוא יתפלל מלמטה, אני אצליח להרים את הידיים שלי עבורה למעלה. בנות, ביום זין באדר קורה דבר מדהים. משה רבנו מת, והוא עומד למות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא פייר, אתה בעצמך עובר על התורה שלך? אני עבדתי כל כך קשה בשביל העם הזה. 40 שנה רצתי לפניהם במדבר כמו סוס, ואני לא זוכה להיכנס לארץ ישראל. לא תלין שכר שכיר, כי אליו הוא נושא את נפשו, אתה חייב לי משכורת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, המשכורת שלך, אדם שכל כך אכפת לו מהזולת, תהיה שכל תפילה שהילדים שלך יתפללו ביום ההסתלקות שלך, תתקבל בשמיים. בנות, אתן צריכות לדעת, יום חמישי בערב, כשאתן מדליקות נר למשה רבנו, האיש הזה הסכים למחוק את עצמו עבורך. איפה זה כתוב? בספר שמות פרק לב פסוק לב, פרק למד ב' פסוק למד ב', הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה משמיד את העם הזה, מהני נא מספרך אשר כתבת, תמחק אותי, ובלבד שהיא לא תמחק. אנשים שנמחקו בשבילך, הקדוש ברוך הוא אומר, שזה לא יהיה לשווא, שזה לא יהיה רקם, אתה נמחקת בשבילה, כדי שהיא תגיע לארץ המובטחת שלה, התפילות שלה יתקבלו ביום הזה, כשאתה לא זכית, לא קיבלת שכר שכיר, היא תזכה. בנות, יום חמישי בערב, את אומרת פרק צדי בתהילים. תפילה למשה, איש האלוהים, השם, מעון אתה היית לנו לדור ודור. איך יכול להיות שבנות הומלסיות מתחת לאדמה בעזה מרגישות פתאום בית ועושות קידוש ומכניסות את השם לתוך המנהרה? כי אתה מעון, אתה בית. אבל נמאס לנו, ריבונו של עולם, שרצים אליך בצרות ובמצוקה. מעון אתה היית לנו, אני חייבת איזה מעון חם להיות בו. הפסוק האחרון בפרק צדי בתהילים, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו. אני רוצה ונהפוך הוא. הפוך את המר מתוק. אני לא רוצה שתהיה מעון של חוסים וחוסות. אני רוצה להפוך את המילה מעון, והיא נועם. שיהיה לי נעים, שאני ארגיש אותך בנעימות, שאני לא ארגיש אותך רק בגזרות. והיא נועם, השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו. תשלם לי על מעשה ידיי, אומר משה, מעשה ידינו כוננה עלינו. ואם לא, ואם אני מת היום, מעשה ידינו כוננהו. תן את שכר של כל מה שעשיתי לילדה המשגעת הזאת. אני רוצה לתת לכם כוונה במילה כוננהו, כשאת אומרת את פרק צדי בתהילים ביום חמישי בערב. כוננהו, לפי הארי הקדוש, צריך לכוון שתי מילים. כונן, היי, וו. מה זה היי וו? כתוב שמיום שעמלק התנפל עלינו, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, שנאמר כי יד על כס, יא, מלחמה להשם בעמלק. כתוב כס במקום כיסא, הכיסא של השם חצוי בגלל עמלק, ויה זה יוד והי. ואיפה וו והי? מעשה ידינו כונן, היי וו. מה זה עולם שאין בו ה' וו'? זה עולם שבו אני אישה מאמינה שהכל היה מדהים. ה' י' וה'. אני גם מאמינה שהשם יום אחד יהיה ויעזור לי. י' וה' וי' וה'. אבל כשאין ו' וה', אני לא מצליחה להאמין שהשם הווה עכשיו. וכתוב שלפני שעמלק מגיע, עם ישראל שואל, היש השם בקרבנו עם עין. השם, אני רוצה את ההי והוו, מעשה ידינו כוננה, כוננה הוא. אני רוצה להרגיש עכשיו את הנועם שלך. בזוגיות שלי, באהבה שלי, בבריאות שלי, בשמחה שלי, בעבודה שלי. אני רוצה להרגיש נועם, שלא רק תהיה מעון שרצים אליו כשלא טוב. אני רוצה שתהיה לי נעים וטוב. מה מבקשים ביום חמישי בערב יום פטירת משה רבנו זין באדר? משפט אחד, השם, אני רוצה חיים כדת משה וישראל. מה הכוונה? ואת זה אני מקדישה ליום האישה. האיש היחיד בתנך שדאג באמת לנשים, כי הוא הכיר להן טובה, כי הן היו הידיים שלו, ולכן אנחנו אומרים לעמלק, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. הרבי מבריסק, אמרתי לכן את זה כבר, ביום זין באדר, היה אומר בבית הכנסת, כל הגברים החוצה, מעזרת הגברים, היום רק נשים מתפללות. מילא את עזרת הגברים בנשים. היום יום תפילת נשים, זין באדר. למה? כי משה רבנו לימד אותנו מה זה כדת משה וישראל. בנות, יש דת נוראה, היא קיימת גם היום. דת שמחפיצה נשים. כדת, שימו לב, זה מופיע כל הזמן במגילת אסתר. כדת, מה לעשות במלכה ושתי? השתייה כדת אין אונס. יודעי דת ודין. איזה מין דת זאת? הרמון של נשים. כל אחת מנפחת עצמה כדי למצוא חן בעיני מישהו שיוריד אותה אחרי לילה אחד, בערב היא באה, בבוקר היא שבה, איכסה. זו דת שקיימת גם היום, מאוד מאוד. ומשה מגיע ואומר, כדת משה וישראל. בואו נלמד מה זה דת משה וישראל, ולמה לוחם מעמד האישה הכי גדול אי פעם בהיסטוריה הזה, משה רבנו, ואני אוהבת אותו כל כך, כל כך, כל כך. תמיד ששואלים אותי את מי את הכי אוהבת בתנך, את צריכה להגיד איזה משהו סופיסטיקייד, אחסה. לא, אני אוהבת את משה. משה, אין על האיש הזה. מה הוא עושה? קודם כל, הוא הגבר במובן העתיק. הוא מציל נשים שרוצים להטריד אותן ולתקוף אותן. כתוב על בנות יתרו, שבע בנות יתרו, וישמע משה ויושיען. חז"ל אומרים, איך יודעים שרצו לאנוס אותן? כי באונס נערה בתורה כתוב, צעקה הנערה בשדה ואין מושיע לה. וישמע משה ויושיען, משה בדמות הגבר הזכר אלפא, שרואה אישה חלושה ומציל אותה. האם אנחנו צריכות את זה לפעמים? כן. מה לעשות כשמתקלקל הבוילר? הפעם השנייה שמשה רבנו מתייחס ברצינות לנשים, זה כשבנות צלופחד, תלמידות החכמים, ניגשות אליו בשאלה גורלית ואומרות, למה לא נירש ירושה בארץ בגלל שאנחנו בנות? בנות הוא היה יכול לבעוט בהן, ולא היה בנות צלופחד בעולם. לא היה את אמא שלי, תרצה, בעולם. ומה הוא עושה? הוא מקשיב ואומר, יש עלייך. יש לכם מלא שכל. אין לי מושג מה לענות לכם. ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים. מתייחס ברצינות לטיעון תורני אינטלקטואלי של אישה. עד היום אין הרבה כאלה, אני יכולה לומר לכם. והפעם השלישית שהוא מתייחס לאישה, זה כתוב בפרק צדי בתהילים, אני רוצה שכל מי שנשבר ליבה תתכוון בפסוק הזה, תשב אנוש עד דקה ותומר שובו בני אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא משיב את פנייך רקם ואת בדיכאון, דקה, אומר הבן איש חי, זה ראשי תיבות, דירה, כסף איש. אין לי בית, אין לי כסף, אין לי זוגיות נורמלית. משה רבנו, שמגרש את אשתו ציפורה כי הוא איש האלוהים והוא לא איש של אישה, אחרי שהוא נותן את הלוחות השניים, הוא אומר, רגע, אם אחרי שנשברו לוחות יש לוחות שניים, אז גם אחרי גירושין אני יכול לחזור לאשתי ציפורה. והוא מגלף לה טבעת חדשה ונותן לה אותה, ופעם ראשונה שנשמעות בחלל העולם המילים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. בנות שלי, ביום חמישי בערב יש לך את מליץ היושר על נשים הכי גדול אי פעם בהיסטוריה. ואת מבקשת, אני רוצה כדת משה וישראל, אני זקוקה לבן זוג שיושיע אותי כשאני במצוקה, שילמד ממני כשאני חכמה ממנו, ושייתן סיכוי לזוגיות הזו בכל פעם מחדש. אני רוצה אהבה חדשה. בנות, אם יש משהו שעמלק לא רוצה לתת לך, זה סיכויים לאהבה חדשה. הוא אומר, תראי אותך, תראי מה קרה לך. הרגע הזה הוא חזות הכל. ואת צריכה לומר לעצמך, רגע, כך אומר הארי, זה ראשי תיבות. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אני לא מאמינה לך. אין מצב שאני לא אקום מהצער הגדול הזה. אני רוצה ללמוד איתך, בנות, איך מצליחים לצאת מצער, איך מצליחים לא להאמין לעמלק שמגיע בדרך, אשר קרחה בדרך ואומר לך, את לא תגיעי לעולם, וגם אם יצאת מהשבי, החיים שלך דפוקים. איך מתגברים על זה? איך אפשר? אני רוצה להסביר לפני כן מי זה עמלק, ואנחנו עוד מעט לומדות את ההתגברות עליו. אני קוראת את הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. היהודים גילו כמה תגליות חשובות. הם גילו שכל האדם כוזב, או בעברית פשוטה, שהאדם הוא שקרן. היהודי האמין, ועדיין הוא מאמין, שכל אדם נברא בצלם אלוקים. לכן ניצוץ אלוהי מצוי בכל אדם, גם בחוטא הכי גדול. בעומקי אישיותו של כל אדם, כך סבור היהודי, מצוי דבר שהוא טוב. ואז עם ישראל פגש את הרוע בהתגלמותו. אנשים שבאמת האמינו בטובם של הפלסטינים מעבר לגדר של עזה. למה? כי יהודים הם רחמנים, בני רחמנים, ואין מצב שיש בן אדם שאין בו טוב במהות שלו. אין. לא יכול להיות דבר כזה. ואז הגיע המן בן עמדתה. היקיצה הייתה מרה מאוד. המן הוכיח להם שיש חלופה לאנושיות מקודשת, וזו ההוויה הסתנית. היהודים בפרס פגשו את עמלק, היהודים בעוטף עזה פגשו את החמאס. מי הוא עמלק? הוא לא שבט והוא לא אומה. הוא האדם שטן. האדם שמגלם את הרוע המוחלט. מי שלגביו אי מוסריות היא הנורמה. וליהודים קשה מאוד מאוד להאמין במהות כזו. בנות, תקשיבו, בשבת את הולכת לבית הכנסת, עוד מעט נלמד למה. למה נשים הולכות לבית כנסת? הרי כתוב, מחות תמחה את זכר עמלק, וחזל אומרים, נשים לאו בנות מלחמה הן. הן לא מתגייסות למחות את המלאק, כך היה לפחות אז. אז למה הן צריכות ללכת לבית כנסת? כי מכוחן של נשים, האיש הזה, או הכוח הזה, המלאק, מובס. זה נורא קשה. אני תמיד אומרת לכם ששבת זכור קשה לי, וקשה לשאול המלך גם. כי אני לא יודעת לסנוע. אני באמת בן אדם שרואה בכל אחד את הטוב. בשבת זכור יש שלוש מצוות. זכור את אשר עשה לך עמלק. מה זה? חייבים לשמוע איך זה מוזכר בתורה. הולכים לשמוע את זה מילה במילה בבית הכנסת, סגולה ענקית. עוד מעט נלמד את כל הסגולות. הדבר השני שחייבים לעשות, מחו תמחה, זו פעולת מחאה בגוף, ועושים ככה עם הרגליים. מחו תמחה, כשאומרים בבית הכנסת מחו תמחה, עושים ככה. ויש לזה כוח אדיר, כמו הרעשנים, כשאומרים אמן במגילת אסתר, נלמד את זה בשבוע הבא. והציווי השלישי בחזל, לא תשכח, זו שנאת הלב. כשאומרים לא תשכח, את צריכה לסנוע. ואנחנו לא יודעות לסנוע. בנות, עמלק בגימטריה זה ספק. והספק אומר לך, אולי יש בה טוב, אולי הכל טוב, אולי כולם טובים. בנות, הספק שהוא כאילו החלה ואהבת אדם, הוא התקיעות של החיים שלך, שמתחפשת לאהבה. כי כדי למצוא אהבה, את חייבת לדעת, לסנוע. מחו תמחה את זכר עמלק. חזל אומרים, תורידי את הגימטריה של המילה זכר. מהגימטריה של המילה עמלק, ותישאר לך המילה אהבה בגימטריה. ההבדל בין זכר לבין עמלק זה 13 בגימטריה אהבה. אני אסביר. למה גברים לא מתחתנים היום? כי הם אכולי ספק. אולי זאת ואולי היא, וכולם כל כך טובות, וזה גם נכון. אבל כשהוא לא ירגיש את הלא טוב היות האדם לבדו, את השנאה ללבד, את הלא טוב הזה, הוא גם לא יוכל לדעת את המצא אישה, מצא טוב שיש באהבה. רק על שני דברים ביהדות אומרים את המילה זכור. על שבת, זכור את יום השבת לקודשו, ועל עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק. איך? שואלים חזל. זכור על הדבר הכי קדוש ומדהים, וזכור על הדבר הכי נורא וטמא. למה גם ברגר וחמש התצפיתניות שמרו שבת במנהרות? למה? כי כשרואים מלאכי חבלה, אי אפשר שלא לשיר בערבית מלאכי השלום. ראיתם אותה שרה בערבית, סלם עליכום, מלאכי השלום ממלך מלכי המלאכים. מה פתאום את שרה? בחיים לא שרת שלום עליכם. כי מלאכי חבלה, אז אני פתאום מבינה, וואי וואי, אני מבינה מה זה טוב. בחושך של המנהרות אני מבינה מה זה אור הנרות שאמא מדליקה בכל ערב שבת. בנות, בלי הגועל נפש של שנאת המלאק, אין לך את אהבת השבת. בלי הגועל של הרוע. אז תפסיקו לזלזל ולומר, וקיבלתי מלא תגובות כאלה כשראו אותי מפרישה חלה במוצאי שבת, פעם ראשונה שאגם ברגר הפרישה חלה בחייה במוצאי שבת מול הכותל המערבי, אז קיבלתי מלא תגובות, יופי. מנצלים את המצוקה, ורק כשהם במצוקה, הם פתאום מברכים, פתאום אומרים, שמע ישראל. אלי שרעבי לא אמר שמע ישראל, כי הוא היה במצוקה. הוא פתאום זיהה את תמצית הרוע. ומפה יוצאת ההכרה בטוב, או הכרת הטוב, אם תרצי. אנחנו חייבות לסנוע, ולכן בנות, כשאת בשבת אומרת, מחו תמחה, את זכר המלך מתחת לשמיים, לא תשכח, במילים לא תשכח. את אומרת בלב, אני שונאת את הבדידות שלי. אני שונאת את הבינוניות בחיים הלא מוכרעים שלי. אני שונאת את הרפיסות שלי ואת חוסר היכולת שלי לומר לילדים שלי לא. וכן, ואני שונאת את זה שאני צריכה לשנוא. אני שונאת את זה שאני צריכה לשנוא. בשבת אנחנו נקרא על שאול, שאני כל כך אוהבת אותו כל כך, והוא לא יכול להרוג את הצון והבקר של עמלק, אפילו שציבו עליו להרוג את כולם, לא להשאיר להם שריד, והוא לא הורג את אגג מלך עמלק, כי הוא אומר מסכן, הוא נשאר לבד, הרגתי את כל העמלקים, מה רע בזה? ושמואל הנביא בא אליו בוכה ואומר לו, מה עשית? מה? הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתה יצאת בזה שלא הרגת אותם, הצבא הכי לא מוסרי בעולם. האם אתה מבין את זה, שאול? ושמואל בוכה כל הלילה, וגם אני בוכה כל שנה כשאני קוראת את זה, כי אני טובה. וקשה לי לסנוע נורא, לא מסוגלת. באמת אני אראה נקודה טובה בכל אדם, גם בעצמי, כי זה תמיד בא ביחד. והשנאה מאוד מאוד קשה. בנות סגולות שמיעת שבת זכור בבית הכנסת. א', הסגולה היא אור בהירות הדרך, אומר רבי נתן מברסלב, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. אני בפרשת דרכים ואני לא יודעת להכריע. מי יודע להכריע? מורדכי, מהמילה דרך. לא יכרע ולא ישתחווה. אני תמיד מכוונת את זה לכבוד יום האישה. אני מגלה לכם בשקט, כשאני אומרת בבוקר שלא עשני אישה, כל כך הרבה לא אם שקיבלתי כאישה, בנו אותי כל כך כאישה. איך אסתר המלכה לא תבוא עוד אל המלך? הכל שם מלא לא, לא, לא. במגילת אסתר, אני לא מוצאת את זה עכשיו ולא נורא, ומה היא אומרת? ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. לפי הדת אני לא, אני אישה לא קרועה. אבל אני אהיה אישה כן, כי כל הלואים האלה ששמעתי רק זיהו בי את הטוב שיש בי. והלוא הזה כל כך חשוב בחיים. בנות בשבת מתפללים על אור בהירות הדרך, הכרעה בזוגיות הזאת, בעבודה הזו, התרת ספק. המלך בגימטריה זה ספק. בשבת זכור, סגולה לזרע של קיימה. במחיית זרע עמלק נולד זרע ישראל. אני אסביר. סגולה לחינוך נכון. לא לפחוד להגיד לילדים שלך לא. בגלל ששאול לא אמר לא לאגג והשאיר אותו בחיים, מה הוא בסך הכל עשה ברחרוכיות שלו? הבת שלו, אסתר המלכה, היא צריכה לעמוד עכשיו מול הרוע בעצמה. אם אחרש תחרישי, את ובית אביך תובדו, כי אבי אביך, שאול המלך, לא ידע לומר לו, תורך לומר לו. בנות, בשבת זכור, שפת אמת, אני אומרת עכשיו, לא ממציאה, סגולה לבקש על ריפוי מפוסט טראומה. זכור את אשר עשה לך עמלק, מחו תמחה את זרע עמלק. זרע אומר, השפת אמת זה הפחדים שהוא זרע בך. בנות, הלם הקרב הראשון היה של שאול המלך. למה? כי שאול המלך לא יודע במכניזם שלו להיפטר מרוע. הלומי הקרב הם העדינים שבאנשים שנאלצו להרוג אויב, אבל הנפש שלהם לא יודעת לעשות את זה. והם חוזרים הביתה, אבל הם לא נמצאים, הם לא באו הלום, הם עדיין שם, הם הלומים. אין להם הלימה בין המקום שהם נמצאים בו לבין מה שהם חווים, כי הנפש העדינה הזו הייתה חייבת לסנוע פתאום, ואז הם באים הביתה והוא כבר לא אוהב אותך, כי הוא לא שנא אותו, והכל הופך להיות לא מרגיש. איך כתוב על שאול המלך אחרי המלחמה שהוא הולך ומשתגע, וילך הלוך והלום. יש לך זיכרונות רעים, פוסט טראומה, לבקש למחוק אותם. מחו תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. סגולה בשבת זכור לזיכרון, אלצהיימר, זה לא להבדיל בין טוב לבין רע, אומר השפת אמת, תבקשו זיכרון חד וצלול, שכתוב זכור, לא תשכח. אני מבקשת שלא לשכוח, אור בהירות הדרך, זרע בר קיימא, חינוך נכון של ילדים, שאני אדע להגיד להם לא וכן, שלא יפגשו את הרוע ולא יהיו מוכנים לו, כי אמא שלהם לא דיברה על רוע בבית בכלל. לבקש ריפוי מפוסט טראומה, לבקש זיכרון, את זה כבר אמרתי. זה הסגולות של שבת זכור, ואני רוצה עכשיו שניישם את הלימוד שלנו על עמלק, על החיים שלנו ועל מה שקורה לנו. אגם ברגר, שאלתי אותה שאלה אחת. אגם, אני שואלת אותך בשם מיליון תלמידות שלי, איך מחכים בחיים? את חיכית מיליוני שניות, לא יודעת כמה. איך חיכית? והיא חשבה קצת, הילדה החיוורת הזאת. חשבה קצת ואמרה לי, קודם כל, יש לי כל הזמן אמונה ברגע הזה שבאים ומוציאים אותי מהמנהרה. והדבר השני, בכל יום אספתי סימנים של השגחה. פתאום בקבוק מים שהביאו לי, פתאום כשהרגשתי שאני הולכת להתעלף, אני מוצאת תמר, ככה, על הרצפה. וואו. שימו לב מה היא אמרה, בנות. האמונה בסוף הסיפור הגדול הזה, והאמונה בעכשיו, ביום יום שאני חובה. בואו נלמד את נוסחת החיים המשגעת הזאת. אני מתחילה בדבר הראשון שאגם ברגר אומרת, אני זוכרת את הסיפור הגדול, יום יבוא ויוציאו אותי מכאן. בנות, עמלק זה האויב של הנפש שאומר לך, אין סיפור גדול, מאמי. מה שקרה לך, זה הגורל שלך. את פור, את לא סיפור. וכשאומרים לך את פור, מקרה אחד לצדיק ולרשע, זהו, מה לעשות? את אומנם צדיקה, אבל זה קרה לך. כשאין לך את הסיפור הגדול, את מרשה לעצמך ליפול בכל הנפילות, כולם. קשרים מחפיצים ומנצלים, סמים, התמכרויות, לא יודעת למה, מפני שאין פה סיפור גדול, אז למה אני אחכה? בנות, אמרתי לכן קודם שהידיים של משה זה ידי נשים רחמניות. מה זה רחמניות? אומר המהר"ל, מהרניות. כל פעם שעמלק מגיע ואומר לך, זהו ממי, אכילות הליפול נפול טיפלי, גמרנו, את על הפנים, תגידי מילה אחת, בפה ממש. מחר, יש לי מחר. רק נשים יכולות לראות סיפור גדול כי יש להן רחם. והרחם אומרת, מחר. אני אקרא את המילים המקסימות של רב מוישה שפירה הנהדר הזה, שאומר, המהר"ל מגלה שמידת הרחמים זו מידה שנותנת המשך לאדם כשהמלאק אומר לו אין לך המשך. המקום שבו נוצר עתיד זה רחם. רק רחמים נותנים מחר, הרחמים נותנים עתיד. בעולם של עכשיו והרגע, זה עולם של דין, אין בו מחר. ולנשים יש את התודעה הזו של העתיד. אנחנו בעזרת השם נצא מכאן, יש פה סיפור מאוד גדול. ימימה, איך אני עושה את זה? איך אני זוכרת שהחיים הם סיפור ולא פור? מה אני עושה כדי לא ליפול הרגע עם הבחור הזה, ואני יודעת שזה לא הקשר הנכון. לא ליפול הרגע לכעס נורא, לא ליפול הרגע לייאוש קולוסלי. מה אני עושה כדי לזכור את הסיפור הגדול? התשובה, בנות, של פרשת תצווה היא בגדים. לפי איך שאת מתלבשת בבוקר, כך יהיה הכוח שלך לזכור את הסיפור הגדול. אמרתי לאגם ברגר, שרק לפני שנה בתענית אסתר, אמרתי לכולן, אתן יודעות למה אנחנו צמות? כי יש ילדה מתחת לאדמה שעושה צמות, 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 לאלה שנמצאות איתה, כי היא רוצה להזכיר להם, אתן בנות מלך. אתן יוצאות מפה, אתן זוכרות את היופי שלכן, ותלבש אסתר מלכות. כל פרשה תצווה מלאה בבגדים של הכהן הגדול. למה? בגדים של דוסיות זה מסרבל. בשביל מה הסרבול הזה? מנשה היה איש מאוד חכם, והוא עבד עבודה זרה, ואמרו לו, איך? איך בן אדם חכם כמוך, לאן הכיסא הזה הולך? וואי, אני מרגישה על הכיסא של הניחום אבלי, השם ירחם. איך בן אדם חכם כמוך עובד עבודה זרה? מה הוא אמר? אילו הייתם חיים בזמני, הייתם מרימים את שולי אדרתכם ורצים לעבוד עבודה זרה. אומר המהר"ל, שהוא אמר להם, אני בכוונה לבשתי בגדים ארוכים, כדי שבדרך לחתו זה יסרבל אותי, ואני אפול על שולי הבגד, כי אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לראות את הדבר הלא צנוע הזה במכשיר שלי, ואני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לעשות את זה. מה יזכיר לי את זה שמחר, מחר את תצטערי על זה נורא, מחר תגידי, למה, למה, למה עשיתי, בשביל מה? יש לי מחר, יש לי עתיד, אני לא אישה שיכולה לבזבז אותי ככה על קשרים מזדמנים. הלבוש שלך. כשראיתי את מירב ברגר, אמא שלה גם, הייתה נראית לי נורא נורא מוזרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ולא הבנתי למה. ואז הבנתי, כי שנה וחצי אני איתה על כל הבמות, בכל קברי הצדיקים והצדיקות, ועם החולצה המגעילה הזאת, אני לא משנה איזה בגד היא לובשת, היא שמה את החולצה עם התמונה של אגם, ופה כתוב דרך אמונה בחרתי, ופתאום היא הייתה בלעדיה. ואמרתי לה, מירב, סוף סוף את בלי החולצה, זרקת אותה? היא אמרה לי, השתגעת, אנחנו הולכים לעשות לה מסגרת ענקית, באמצע הסלון, לזכור את הזמנים האלה, ולזכור את הלבוש היום, קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה חן למרדכי היהודי. אסתר המלכה אומרת, אם אני אסתר, אם אני אסתר שנחטפת ונאנסת על ידי אחשוורוש כל לילה, אם אני אסתר הפרטית, אני פשוט מתה עכשיו. אז אני אזכיר לעצמי שיש כאן מהלך, אותיות מלכה, ותלבש אסתר מלכות. בנות, זאת הייתה הפעם הראשונה שאסתר המלכה לא צייתה למרדכי. מרדכי לבש שק ואפר ואמר לה, את הולכת עכשיו להתחנן על ארבע מול אחשוורוש. ומה היא אמרה? סליחה, מהמה בחיים שלי אני לא יכולה להימלט, זה מה יש, אבל את האיך אני אבחר, ואני אעשה את זה כמו מלכה, ואני אלבש בגדים של מלכה, ואני אזכיר לעצמי שאני באה בשם ממלכה, ושאני לא אישה מחוקה, ואני לא סתם איזה פור, אני חלק מסיפור מאוד גדול. כי אם את חושבת שזה גורל, אז את אישה מאוד פור, ואת אישה של פורקווה, למה זה קרה לי? הסיפור ותרשם ממך מגילה, ואני חייבת את הרשי המתוק הזה שאני הכי אוהבת בכל התנך. רשי צריך להסביר את המילה אפוד, והוא לא יודע מה זה. לכהן יש אפוד, וליבי אומר לי שהוא מה שבנות המלך לובשות כשהן רוכבות על הסוסים, ועוד ליבי אומר לי שזה המעיל שלבשה תמר, אחות אמנון, שנאמר, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. הפירוש הזה של רשי הוא בוקס בבטן. למה, למה, למה אתה צריך להזכיר את זה? אמנון אונס את תמר, אחותו, אחרי שהוא מפתה אותה בכל מיני דרכים. אחרי המעשה הנורא, הוא זורק אותה. הוציאו זאת מעליי החוצה, הוא קורא לה זאת. אפילו אין לה שם כבר. ומה היא עושה? היא מרימה מהרצפה את המעיל שהוא הוריד מעליה. והיא לובשת אותו, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. אני מלכה, זה שפגשתי ברוע, לא מטשטש אצלי את ההבדלים בין טובה לרע. המן הרע הזה, יודעת אסתר, המלכה, לומר, המן הוא הרע. אני אישה טובה, הגם שהרוע נגע בי, איך אני אזכיר לעצמי לא ליפול, כי המלאק יגיד לי, נפלת, נפלתי פלי, יאללה, ניצלו אותך, גמרנו, מי ייקח אותך? גרושה, אחת שעברה מיליון קשרים, אלמנה שכבר אלה, יאללה, תעשי מה בא לך. הלבוש הזה בבוקר, התזכורת הזאת, אני לא מורידה. את המעיל המלכותי הזה, כי אני חלק ממהלך גדול, ואולי אחרי כל הצער והחושך הזה שידעתי, מסתתר סיפור מאוד גדול. אז בנות, נוסחת ההישרדות באמת, כדי לזכור את הסיפור הגדול, זה ללבוש משהו. ואגם ברגר אמרה לי בבושה במוצאי שבת, הרבנית, אני רוצה לתת לך משהו, אבל בתנאי שלא תורידי. אמרתי, טוב. ואז היא שמה לי את זה, וזה יקר בעיניי מאוד, אפילו שזה מכוער. בדרך אמונה בחרתי ובדרך אמונה שבתי, וזה לבוש עכשיו, וזה חלק מהבגדים שלי, וזה יהיה ככה, בעזרת השם, עד שאני אאבד אותו. אני מחכה. לא, חס וחלילה. ולבגד יש אמירה, ולבגד יש תזכורת לסיפור גדול. אז תלבשי מלכות, בנות והספרדים, דרך אגב. קודם כל, לספרדים מותר לקנות בגדים למחורת השיבה, לא כמו אשכנזים שאת קונה סמלה, בעלך צריך ללבוש אותה בכתמים ועניינים. לא, לא, לא. מה שאסור לספרדים, משתבח שמו, זה רק בגדים לבן, בגדי לבן מגועצים. אסור לקנות עד הרגל הראשון אחרי ה-30. איך אמרה הבת שלי שירה? וואי, מה נעשה עם כל הבגדים הלבנים שאת קונה, אמא? בקיצור, בלילה, אחרי שאמא שנפטרה, מילאתי את הסל בזרה. אני אף פעם לא קונה, אני מחכה שיהיה זל, ואני מקללת את האיש שלקחה לי את המידה, וזה לא יתאים לך פרה. למה לקחת את זה? בקיצור, גברת עם סלים, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב לנפש. אומר הארי הקדוש, מאוד מאוד יפה, אצל הספרדים בברכות השחר, אצל האשכנזים לא, אצל הספרדים בברכות השחר יש שתי ברכות סמוכות. ברוך אתה השם על בי שרומים, ברוך אתה השם הנותן ליעף כוח. לפי איך שתתלבשי בבוקר, כך יהיה הכוח שלך, כי את כל הזמן תזכרי את הסיפור הגדול. אחרי שנראה לך שחרבשתי והמצאתי, כי אני חולת בגדים, אני אקרא את זה מספר החינוך, שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים משורשי המצווה, סיבת המצווה, שימו לב, כי האדם נפעל לפי פעולותיו. לפי הפעולות שאת עושה, לפי איך שאת נראית, כך את נפעלת. והאדם שלובש בגדי כהונה יכול להדפיס כל מחשבתו וכוונתו אל העבודה, וכשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד יהיה נזכר ומתעורר בליבו לפני מי הוא עומד. הסיפור הגדול. בנות, אם יש משהו שמחלה אותי בסיפורים של השבועים והשבועיות, זה המקלחת. פעם בחודש. אם אלה, אישה, פעם בחודש. איך אפשר לשאת את זה? והצורה שבה הם שמרו על צלם. הצורה שבה הם שמרו על המראה, וכדי להזכיר לעצמן איפה הם היו, כמו הסיפור של הבעל שם טוב על הרועה שנהיה מלך ויש לו חדר עם בגדי, אז הבגנים הדוחים של הפלסטינים שהיו בטוחים שזה שיא האופנה, הסוודר הוורוד עם המעוינים הלבנים, המגעיל והדוחה, זה שמור אצלם עד היום, וזה יקר מאוד מאוד. כי הילדה הזו ידעה להזכיר לעצמה את הסיפור הגדול. אם ככה, גם ברגר לימדה אותנו סוד אחד. הסיפור הגדול, האמונה שיבואו לקחת אותי, אבל בימים שהייתי רעבה, זה לא עוזר. איך אמר אלי שרעבי? תשברו לי את הצלעות, תרביצו לי, תביאו לי אוכל עכשיו והרגע. מה עושים? כשאין כוח לראות את הסיפור הגדול, אני יודעת שבסוף יהיה לי חתן משגע. אני יודעת שבסוף הילדה הזאת תהיה בסדר, זה גיל ההתבגרות, היא משתגעת. אבל לפעמים כשאת במצב עצמו, את אומרת, אני עכשיו לא יכולה יותר. זה המלאק, קרחה בדרך, גמרנו, את מתה, זהו, חס וחלילה. מה אומרת לי אגם ברגר? אני אוספת פירורי השגחה היום. וכך כותב רבי נתן מברסלב, ופורים לשון פירורים, שעיקר התיקון של האדם לדעת לאסוף פירורי שמחה שיש לו באותו היום, וזה עיקר תיקונו. בנות, פורים זה לדעת לקחת פירורים של טוב ושל שמחה. משהו טוב שאמרו לך היום. נוף יפה שראית היום. שמחת החיים. בנות, אני רוצה להגיד משהו שהוא בנפשי. משהו מאוד 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 חשוב לי. הכל בסדר? יש משהו דחוף? כי אם לא, אז תפסיקי עם זה. בנות, אסור לשכוח שהדבר הכי גדול בעולם, גם אם אין לך כוח להסתכל בסיפור הגדול, זה שאת חיה עכשיו. וביקשתי אתמול, ממש בשורה האינסופית של המנחמים של ירדן ביבס, אנא מכן, תנו לאדם הזה. מה, שי? תנו לאדם הזה סיכוי לחיות, הוא לא מת. ובמבט של כל מי שמגיע מולו יש אבל עליו ועל עצמו, אבל אני ניצלתי. ושמחת החיים הזאת, בנות, של הכאן והעכשיו, של אלי שרעבי שאומר, אני מודה שהיה לי את ליאן האישה המדהימה הזו ואת הבנות המהממות האלה, ואני מודה שיצאתי חי ממקום שאי אפשר היה. אנחנו כאנשים אוהבי טרגדיות מקשיבים רק לחלק הראשון ולא מקשיבים לשמחת החיים שלו. תקשיבו עכשיו טוב טוב למילים שאני אלמד אתכם. יש ספר, והוא יוצא סוף סוף השבוע. אם תקראו את המילים האלה, ככה קוראים לספר. זה ספר של חיילים, של מכתבים אחרונים של חיילים. אם תקראו את המילים האלה, סימן שאני כבר לא כאן. המודל של... המודל... של מילים אחרונות זה משה רבנו. משה רבנו כותב מכתב של אחרי מותו בזמן שהוא חי. כתוב בשמונת הפסוקים האחרונים שהוא כותב בזין באדר, וימות משה עבד השם. וחז"ל אומרים, איך הוא משקר? משה אמת ותורתו אמת, והוא כתב את כל התורה. אז איך הוא כותב בזין באדר יום פטירתו, וימות משה עבד השם? אפשר שמשה רבנו מת וכותב וימות משה? אלא, תקשיבו איזה מילים מדהימות יש לחז"ל, וימות משה עבד השם, עד עכשיו היה השם אומר ומשה כותב. ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא מקריא ומשה כותב בדמע. שמונה פסוקים כותב משה בדמעות, מכתב שאם תקראו אותו, סימן שאני כבר לא כאן. כל מכתבי החיילים האלה, ויש אלפים, ועוד מעט אני אומר לכם מה צוואתם ומה צוואתו של משה, כל המכתבים האלה מבקשים שלא להיקרא. הלוואי שלא תקראו את זה בסוף. מה זה משה כותב בדמע? תראו איזה יופי. כותב הרטב"א, הפרשן הידוע, כותב בדמע, שלא כמו כל התורה שנכתבה בדיו. שמונה פסוקים אחרונים אלה, וימות משה עבד השם, כתב משה בדמעותיו. ממש. וואו. מה הכוונה? מה זה הסיפור הזה של רבי נחמן? אותיות שנכתבו לך בדמעות. מה זה המילים האלה שהוא לוקח דמעות, לא דיו, וכותב כשאני לא אהיה כאן? על מה בכה משה רבנו? בנות, חז"ל מלמדים אותנו את זה וזה מצמרר. משה רבנו אומר, אני בוכה שלא נתנו לי עוד קצת חיים איתכם. תראו את המילים היפהפיות שהלוחם האמיץ הזה, הוא לחם בסיחון ובאוג, ובאוג מלך הבשן, ובשבעה, באמת באויבים אנושים, באמלק. והחייל הגיבור הזה אומר, תזכרו מה? שאין שום דבר יותר חשוב מהחיים. שום דבר. זכרו את משה עבדכם שרץ לפניכם כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. מה הוא רוצה? זאת לא מניפולציה, כמה עשיתי בשבילכם ובסוף לא נכנסתי לארץ ישראל. משה רבנו רוצה לומר, בבקשה תזכרו כמה חיים זה דבר יקר. מה הוא אומר, אמא שלי, שקהו שיניה על בנה, יוכבד אמי, אתה לוקח לה אותי? אני אספר את שבחך בכל העולם, לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך מנהגו של עולם. עד עכשיו היה חלקך לשרת, עכשיו הגיע תורו של יהושע תלמידך לשרת. בנות, האנשים שאספו את המכתבים מהחיילים שנפלו, אז אמרתי להם, תקשיבו, זה לא נראה טוב, כי זה נראה כאילו אנחנו עם חלילה של אוכלי מוות. חיילים צעירים שכותבים, אם תמצאו את זה אחרי מותי, כאילו אנחנו מאדירים את המוות. אני רוצה לכתוב משהו, אמרתי להם כשהם ביקשו ממני לכתוב בספר, אני רוצה לכתוב משהו שמסביר שהעם הזה לא אוכל מוות. שכשאדם צעיר כותב מכתב כזה, זה מפני שהוא אומר, אני מבקש מכם שתזכרו את החיים. אין דבר יותר מדהים מזה. בנות, יש מחר לירדן ביבס, ויש מחר לאלי שרעבי, ויש מחר למשפחות שכולות, איך אמרה רותי גרינגליק, שיועצת הורים מאז שהיא שכלה את בנה שאולי, לא מרשה יותר לקרוא לילדים חיים שלי. שאולי לא החיים שלי. הוא החיים שלו, והחיים שלו אינם, אבל לי יש חיים שלי. אני חיים שלי. וזה דיבור מאוד מאוד נכון וחזק. אגם ברגר אומרת, מאמי שלי, לפעמים כשיש לך כוח, תסתכלי על הסיפור הגדול ותגידי, אמיצה. את המילה שרק נשים עם רחם יודעות לומר, מחר, מחר, יש לי מחר, אני לא מקשיבה לאמלק, תסתלק. וכשאין לך כוחות, כי את רעבה עכשיו לאהבה, לשמחה, לראות הילדה הזאת שמחה סוף סוף, כשאין לך הכוח לזה, תגידי, אני חיה, והיא חיה, ואני אוספת פירורי שמחה, שזה כלום, ללכת לבית קפה ולשתות משהו, להיכנס ולצאת. היה לי שיעור השבוע לרואות חשבון חרדיות. אתם צריכות לדעת שזה העם הכי עמלני בעולם, אפרופו יום האישה, שהן עושות הכל במקסימום, עבודה במקסימום, יולדות במקסימום, עוגות למשוכנו במקסימום, תחפושות במקסימום. נשים באמת שנושאות עול בצורה מעוררת הערצה. אמרה לי הבוסית שלהם, תקשיבי, את חייבת, הן רוצות כל הזמן לעבוד מהבית, והן שיא היעילות, הן לא מרמות בשנייה, גם כשהן בבית הן דופקות כרטיס. אבל אני רוצה את המפגש הזה, אני רוצה את המינגלינג הזה. אז אמרתי להם שיש שמחה מהממת בדבר שקוראים לו מי שנכנס. תדעי לך שלצאת מהבית זה לא גליק גדול, אבל להיכנס זה מהמם. כי את עושה כניסה, וכל האוויר בבית מתעבר, וכולם פתאום מעריצים אותך. גם אם פיהקת בעבודה כל היום, בעלך מביט בך בהערצה אינסופית, איך היה, לא יודעת, יפה, קשה, לא פשוט. אתם באות לשיעור, שני כל השיעור מצידי, אבל תעשי כניסה הביתה. איך היה? דברים עמוקים. אני לא יכולה לחזור באוזניך. על לעשות כניסה זה כל כך הרבה. לראות פנים של מישהי אחרת שהיא פתאום מראה שלך. פתאום את אומרת, יו, יש מסכנות ממני. אני תמיד זוכרת את זה שהלכתי עם אבא שלי עליו השלום והוא היה... הוא מת כבר, באמת, מת. פשוט התעקש להישאר פה, חולה, 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 מה חולה? ולקחתי אותו ככה לטיול, והוא הלך חצי סנטימטר בשנייה, ואז הוא ראה איזה זקן, עוד יותר קרט ממנו עם פיליפיני, והוא אמר, אבא שלי, בהומור שלו, הוא יותר מסכן ממני. זה היה כל כך נהדר. אלמלא הוצאתי אותו לטיול הזה, הוא לא היה רואה, למה אני באה? לראות אתכם. ואז אני אומרת, יש מסכנות ממני בעולם. אז מי שנכנס לזה, הוא באמת, באמת מדהים. תעשי משהו בשבילך, תקני לך משהו, ואני כל כך אוהבת את שנדי סדובסקי המהממת, שנלחמה כל כך הרבה זמן במחלה של הילד שלה, שנדי המדהימה, והיא כתבה, אני לא יודעת איך אני יוצאת מזה, אם אני יוצאת מפה טוב או רע, אבל זה לא מעניין אותי. הרבנית ימימה אמרה לקנות סמלה. אז קניתי נעליים וז'קט, קפה גדול, סלט ובגט. הזמנתי מנקסט מעמד לנייר טואלט. שחיתי 10 אורחים, תרגלתי חיוכים. נראה לי שאני שמחה, לא לגמרי בטוחה, אבל גם נראה לי שזה בסדר. העיקר שיניתי תדר. זה נורא נורא יפה, זה פירור שמחה. אז הסיפור הגדול שלך עדיין לא פתור, ובאמת הוא נורא מפחיד לפעמים. אבל אל תרשי לעמלק, אל תרשי לו. תגידי מחר, ואם לא מחר, אז עכשיו, הרגע, אז מחרותיי, בדיוק. אני חייבת לכם עוד חוב פיצי קטן, אז האם אני אמורה למחוק את עמלק או לזכור את עמלק? שימו לב לדברים. של הרב הכל כך חכם, הרב אחיה סנדובסקי, והוא כותב ככה, לזכור, למחות, זה בעצם להרשות לעצמך זיכרון חדש. להשגיח שהזיכרונות שלך מאהבות קודמות לא יכבלו אותך לכישלון. תזכרו את הרע, ואל תשכחו לשכוח אותו ולהתחיל את התיקון. אני אקרא שיר מאוד חמוד. עשה שנשכח שכבר התאהבנו, ואז עשה שנתאהב בזהירות מחדש. בנות, אהבה חדשה זה זין באדר. אהבה חדשה זה שבת זכור. אהבה כדת משה וישראל. אהבה שאת אוהבת את עצמך ואת עם ישראל ו... הצוואה של כל החיילים, כולם, יש שם איזה 200 מכתבים שחיילים כתבו ונפלו, וזה לא עושה עין הרע לכתוב מכתב, אני דיברתי על זה גם, אבל לא עכשיו. בנות, הם ביקשו שני דברים, א', בבקשה תהיו שמחים בשבילי, ב', בבקשה תהיו מאוחדים. לך כנוס את כל היהודים, את הולכת לבית הכנסת אומר המהר"ל, בשבת הזו, בנות, אין שנה מאוחדת כמו השנה הזו, כשכל העולם וכל מדינת ישראל קוראים מגילת אסתר ביחד. זה תמיד מפוצל. יש תמיד פורים של תל אביב ופורים של ירושלים, נכון? והשנה כולם צמים ביום חמישי, כולם קוראים מגילה בחמישי בלילה ובשישי בבוקר. בתל אביב אתם נפטרות מהחג הגואלי הזה ביום שישי. אצלנו ביום שישי נותנים מתנות לאביונים, בשבת אומרים בירושלים על הניסים, וביום ראשון עושים סעודה ובלגן, סיוט. תבואו בכיף, בשמחה. ואני רוצה לומר שזאת שנת אחדות, שנה שניצאה כולנו את עשרת בני המן ביחד, שנה שכולנו נשיר ביחד ומרדכי יצא, שנה שכולנו נשיר ונהפוך ונהפוך. אז חמישי בערב, את מדליקה נר, את מבקשת כדת משה וישראל, את אומרת פרק צדיק בתהילים, את נשארת עם הידיים עד שהן רועדות לך ככה, ואת מבקשת הפוך את תמר מתוק, שזה תפילה של משה רבנו, להפוך את המעון שאני רצה עליו כמו מסכנה לנועם. שבת, את הולכת לבית כנסת, שומעת את פרשת זכור, עושה בגוף מחות עמכה, זה מנער לך ממש, מקלף ממך עצב. והדבר השלישי, כשאת אומרת לא תשכח, את שונאת את הרע, את הלבד, את הספק, את החמאס. אוהבת אתכן מלא מלא מלא.